חנוכה שמח. אנחנו נעסוק היום בסוגיה שהנציב עוסק בה בעשרות עשרות מקומות, אבל יש לפנינו את הדברים בתמצית. סוגיה שקשורה למהלך שלם בנציב, אבל אנחנו נתמקד במלחמה המיוחדת של החשמונאים ביוונים. מה היה מיוחד במלחמת החשמונאים ביוונים? עד כדי כך שחכמים קבעו את הניצחון הגדול ואת הנס הגדול למצווה קבועה לדורות. יותר מזה, ישנן הרי כמה שאלות מאוד מרכזיות כשאנחנו עוסקים בחנוכה. שאלה אחת, למה בכלל הכהנים יצאו למלחמה? הרי הכהנים עניינם להיות במקדש, אז שבט יהודה צריך להילחם. ושאלה שנייה, אחרי שסוף סוף הגענו כבר למקדש וחידשנו את העבודה במקדש, למה עיקר נס החנוכה הוא דווקא על המנורה? הוא דווקא ביחס למנורה. וכי כל התחדשות העבודה במשכן או במקדש היא לא, היא לא, היא, היא לא פחות חשובה. אז נכון שמצאו פח קטן של שמן שהספיק וכו'. אבל הקדוש ברוך הוא סידר את הדברים באופן כזה, שחג החנוכה בעצם יהיה בחינת המנורה ולא שאר הכלים במקדש. מה עם הארון? מה עם המזבח? זה פחות חשוב מאשר המנורה, שהחנוכיה היא זכר למנורה. אז למה דווקא המנורה היא בעצם מסמלת את חג החנוכה, וזכר לכך אנחנו מדליקים את החנוכיה כפי שמובא בראשונים, ברן וכו'. אז אנחנו היום נפתח סוגיה גדולה, נעסוק בסוגיה הזאת אולי ממקום קצת אחר, ונגיע בהמשך לשאלות האלה. אז אם יורשה להתחיל בספר דברים בפרק י', פרשת עקב, שם נאמר כך, במקום מספר אחת: ובני ישראל נסו מבארות בני העקן מוסרה, שם מת אהרון, ויקבר שם, ויכהן אלעזר בנו תחתיו. משם נסו הגודגודה ומן הגודגודה יוטבתה ארץ נחלי מים. ואז מופיע פסוק משונה מאוד. בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי לשאת את ארון ברית השם, לעמוד לפני השם לשרתו ולברך בשמו עד היום הזה. מוזר. וכי רק אז הקדוש ברוך הוא הבדיל את שבט לוי? הרי לכל הקדוש ברוך הוא הבדיל את שבט לוי הרבה לפני כן. מה זאת אומרת, בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי, לשאת את ארון ברית השם? הרי הם נשאו את ארון ברית השם הרבה לפני כן. ומה זה קשור למותו של אהרון?
זה פרשת
עקב. אומר הנציב, במקום מספר 2 בצד ימין למעלה, הנציב מדבר בהרבה מאוד מקומות על הנקודה הזאת, לכן הוא גם מזכיר כאן מקורות קודמים, אבל נתחיל בזה. כבר בארנו בספר במדבר, במדבר פרק תדבר פסוק למד ג', שהיה במדבר משה ואהרון שני ראשי סנדראות. כלומר, משה ואהרון במדבר, הם היו בעצם שני ראשי סנדרין, שניים מלשון שונים. היה בהם שוני. משה רבנו היה דרכו בבוא לפניו מעשה שלא היה מקובל מפי השם, להעלות הלכה למעשה על פי דרך החקירה והפלפול. כשהגיע איזה מקרה לבית דינו של משה רבנו, אז הוא לא היה מגיע למסקנה ההלכתית על ידי, נקרא לזה, דינים קודמים, והוא היה מדמה סברה עכשווית לדין הקודם, והוא אומר המקרה הזה הוא כמו המקרה הזה וכו'. לא. אלא הדרך שמשה רבנו פסק על פי ההלכה היא דרך החקירה והפלפול. מה שהנציב קורא בהמשך, נראה בהמשך, דרך התלמוד. מה זה דרך התלמוד? שאדם יושב, עוסק בסוגיה, ומגיע למסקנה, לא מתוך כללים ידועים שניתנו בסיני, ואז הוא אומר, הכלל הזה שמדובר במקרה ההוא, הוא בעצם דומה גם למקרה הזה, ולכן הכלל הזה גם קשור למקרה הזה. הוא לא מדמה דבר לדבר, אלא אם אפשר לומר את זה בצורה יותר עמוקה. מכוח התפיסה הכוללת שלו את התורה, לא תפיסה פרטנית שקשורה לדין כזה או למקרה כזה, אלא מתוך התפיסה הכללית הוא מגיע למסקנה שכך יהיה נכון לעשות במקרה הזה. כי אם אולי נשאל את השאלה שכולנו שואלים הרבה מאוד פעמים, החיים שלנו מלאים סיטואציות בין בלכות הפרט ובפרט בלכות ציבור, שבהן אין לנו הלכה פסוקה בשכון ארוך. אני אשאל את זה בצורה הכי פשוטה, אם הקדוש ברוך הוא עכשיו מדבר, מה הוא היה אומר עכשיו צריך לעשות בעזה? מה צריך לעשות באיראן? מה הוא אומר לנו? סיכול ממוקד? לשלוט על עזה? להחריב שם את כל הבתים? ירי מהאוויר? איפוק זה כוח? מה הוא היה אומר? במקרים האלה יש לנו המון שאלות שאנחנו לא יודעים לענות תשובה לשאלה הזאת. דרך החקירה והפלפול שמתכוון כאן הנציב, הכוונה שמשה רבנו בשכלו התורני הכללי היה מגיע למסקנות מדויקות, מכוונות, ישרות, איך לפתור ספקות שעומדים על הפרק. בין בהלכות יחיד, בין אדם לאדם, בין איש לאשתו, לא משנה, ובין בהלכות ציבור. זה היה הכוח המיוחד של משה רבנו, שקורא לו הנציב, דרך החקירה והפלפול. אבל, בואו נכיר קצת את הסוגיה קודם כל. עוד קצת, עוד טיפה. עוד רבע שעה, אני חושב, תיפרס כאן איזושהי התחלה של תמונה. ואהרון היה כוחו רב בסברה. מה היה הכוח של אהרון לעומת הכוח של משה? הכוח של אהרון היה כוח הסברה, שהיא דרך ההוראה בישראל, הנציב ירחיב בהמשך, נראה עוד מעט. דהיינו, התורה אמרה שבמקרה מסוים הדין הוא א', מגיע לפנינו מקרה ב', והחכם מדמה מקרה א' למקרה ב', ולכן מכוח הסברה שלו מדמה מילטה למילטה, מדמה דבר לדבר, ואז מגיע למסקנה, ההלכה היא כמו דין, כמו במקרה הראשון. אותה ההלכה. ההבדל שכוח החקירה הוא כוח חדש. זה דין חדש שלא כתוב בשום מקום. לכן אמרנו, זה כוח שבא כנראה מהמקום היותר כללי של התורה. זה לא מקום פרטי של התורה. אבל הכוח הסברה זה הדמיון של דבר לדבר, זה בא מדינים ידועים. זה יותר פרטי, זה יותר נקודתי. משה רבנו חידש תורה. אהרון, אם אפשר לומר, מכוח הכללים שהקדוש ברוך הוא נתן בסיני, דימה דבר לדבר ופסק להלכה. אז אהרון, אם אפשר לומר, הוא היה בונה על הקומה שהתורה כבר אמרה. משה רבנו לא, היה לו כוח אחר. ותכף אני אצלי לפתח את זה. היה לו כוח של חידוש. כוח אחר. זה נקרא כוח הפלפול. כוח התלמוד לפי הנציב לפחות. אם כן, אהרון. ואהרון היה כוחו רב בסברה, שהיא דרך ההוראה בישראל. ולא לאהרון, ניתן זה הכוח בייחוד. שאמר לו השם, ולהורות את בני ישראל. אתה צריך להורות אותם. וכמו שכתבתי באורך, רש פרשת תצווה. אז אם הנציב כתב באורך, באריכות, בתחילת פרשת תצווה, בואו נקפוץ לשם. נציב חשוב מאוד, יש עוד מקומות קודמים שהנציב גם מדבר בסוגיה הזאת, אבל שם אולי, אם אפשר לומר, המקום הראשון שהוא עוסק בדברים בהרחבה. אז בואו נקפוץ למקום מספר 3 ו-4. ונחזור אחר כך ל-2. שם, בתחילת פרשת תצווה, בספר שמות, התורה מספרת, ואתה תצווה את בני ישראל, ויקחו אליך שמן זית זך קטית למאור להעלות נר תמיד. או, הנה, אנחנו מתקרבים למנורה. אם כן, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו, שבני ישראל, שהוא יצווה את בני ישראל, לקחת לו שמן זית זך קטית למאור, כדי להעלות את נר התמיד. הנר המערבי במנורה. ואוהל מועד מחוץ לפרוכת אשר לעדות יערוך אותו אהרון ובניו וכו' וכו'. אומר הנציב במקור מספר 4. מביא כמה מדרשים פילאיים, לא מובנים לחלוטין לכאורה. אומר הנציב כך, ואתה תצווה, כלל פרשה זו נפלאה. לבד, חוץ מלשון ואתה תצווה, שכבר עמדו הראשונים על זה, איפה מצאנו? לא מצאנו הרבה מקומות שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לצוות. ואתה תצווה, צוות בני ישראל, או ואתה תצווה. מה זה הציווי הזה? והראשונים ענו מה שענו. עוד אומר הנציב שאלה חמורה, שואל שאלה קשה מאוד. עיקר הפרשה אין כאן מקומה בתוך מעשה המשכן. ויותר היה מקומה אחר מעשה המנורה על כל פנים. כלומר, אחרי שהתורה תספר בפרשיות תרומה ותצווה, בפרשת תרומה את מעשה המנורה, שם יהיה צריך להיות כתוב. ואתה תצווה את בני ישראל. ויותר היה מקומה אחר מעשה המנורה על כל פנים. גם לשון ויקחו אליך, אינו מבואר מה זה. מה זה ויקחו אליך? וכי במקומות אחרים לא צריך לקחת אליו. ולמה כאן כן צריך לקחת אליו? והרמב"ן כתב שיזהיר שיביאו לפניו, ומשה יראה שיביאו את השמן לפניו, ומשה יראה אם הוא זך וקטית כראוי. אם הוא קטות, אם הוא נוזלי כראוי, כלומר אין בו חתיכות ושאריות של הזית וכו'. אומר הנציב, ואינו אלא פלא, וכי לא נאמנו פקידי המשכן על זה? למה משה רבנו יש לו יתרון בעניין הזה? ועוד, ומה יהיה אחרי מות משה? מה יקרה כשמשה ימות? נו, מי אז יבדוק שהשם מנוזח? עוד יש להעיר על מאמר חז"ל בויקרא רבה בסוף פרשת אמור, פרשה למד א', על הפסוק צב את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, בתחילת פרשת צב, או בפרשת צב. אז שם נאמר כך, הדעות הכתיב, יש שם הרבה מדרשים, אחת הדעות במדרש, על הפסוק שמופיע, רושך עלייך ככרמל, מלך אסור ברעתים. אומר המדרש דבר תמוע ביותר. לפי אחת הדעות, אם אינני טועה, זה רבי ברכיה, שם כך הוא אומר, וגם רבי נחמן, אם אני לא טועה. הוא מפרש, מלך זה משה. משה רבנו נקרא מלך. מה זה אסור ברעתים? שהקדוש ברוך הוא אסר עליו להיכנס לארץ ישראל בגלל חטא ממריבה, טוב, וכו'. והמשך הפסוק, רושך עלייך ככרמל, מלך אסור ברעתים, וכו'. מה זאת אומרת? אמר הקדוש ברוך הוא, הוא מסיים, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה, מלך עשיתיך, אני עשיתי אותך מלך, ואין דרך מלך לעשות בעצמו. מלך לא עושה בעצמו. צו לאחרים לעשות בשבילך. וזה מדרש פליאה, אומר הנציב. הרי כל התורה כולה, משה רבנו הוא מלך. ובכל התורה כולה לא מצאנו שהקדוש ברוך הוא אומר, או שחזל אומרים שדווקא פה הוא נקרא מלך, ודווקא פה הוא צריך לצוות לאחרים. הרי אם משה הוא מלך, אז ביחס לכל התורה הוא מלך. אז ביחס לכל התורה זה ויקחו אליך. אז למה דווקא פה? וזה מדרש פליאה, ולא כל התורה בא בציווי משה לישראל בשם השם. ולמה זה נתעוררו לדרוש כן בזו הפרשה? ומה שייך מצוות המעשה הזה של שמן זית קטית, שמן זית זך קטית למאור, ומה שייך מצוות המעשה למשה יותר מלכל ישראל? אומר הנציב, אבל יסוד הדבר למדנו על ידי ביאור עוד מאמר בשמות רבה, או בויקרא רבה, בפרשה זו, בפרשת צו, ואתה אקרב אליך. הפסוקים אחרי, ואתה תצוות בני ישראל, ואתה אקרב אליך את אהרון הכהן. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, לך תמנה את אהרון הכהן לכהן. את אהרון לכהן. אומר שם המדרש דבר מופלא ביותר. כשמשה רבנו שמע שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך תמנה את אהרון לכהן, נעשה למשה רע. למה? כי הוא רצה להתמנות לכהן. אבל איך הקדוש ברוך הוא ניחם אותו? שהוא אמר לו, תשמע, לאהרון אני אתן כהונה. אבל לך אני אתן את התורה. ותדע לך, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, התורה היא השעשוע שלי. תורתך שעשוע, התורה שבראתי היא השעשוע הכי גדול שלי. ואני נותן לך את התורה, ותדע לך שהתורה שאני נותן לך, היא יותר מהכהונה שנותן לאהרון. אומר הנציב, רגע, מה קורה פה? אבל יסוד הדבר למדנו על ידי ביאור עוד מאמר ברב הפרשה הזו, ואתה אקריב אליך. הדאוד הכתיב לולי תורתך שעשועי, כך כביכול, אומר משה רבנו, אם לא היית נותן לי את התורה שלך, שהיא משעשעת אותי, בכלל מה זה לשון שעשוע פה, מה שייך פה להשתעשע בתורה, נראה עוד מעט, אז עבדתי בעוני, אז אני, משה רבנו, הלכתי לאיבוד בגלל שאני אני. למה אני אני? כי נתת את הכהונה לאהרון. אומר הנציב, בשם המדרש, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, ואתה אקרב אליך, לך תמנה את אהרון לכהן, הרע לו. נעשה רע למשה. כי כביכול הפסיד את המינוי של עצמו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תורה נתתי לך. מה אתה בא בטענה? לך נותן את התורה, שאילולה היא, לא בראתי עולמי. אז מה אתה משווה את נתינת הכהונה לאהרון מול נתינת התורה לך? נתינת התורה לך היא הרבה יותר משמעותית. אומר הנציב, והנה לא נודע עיקר התרומת. מינה להם לחזל, מאיפה הם יודעים שהרע למשה? איפה כתוב בתורה רמז לזה שהיה באמת רע למשה כשהוא שמע שהוא צריך למנות את אהרון לכהן? ותו, ועוד, אם הרע למשה, אם באמת נגיד שלמשה היה רע, אין זה פיוס כל כך. איזה פיוס יש בזה שהקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לך את התורה? אומר הנציב, שהרי אינו דומה כהונה שהיא לאהרון ולזרעו, ואין לזולתו חלק בה. הכהונה היא רק לזרע אהרון. אבל התורה, מה שאין כן התורה, ניתנה לכל ישראל, כמו למשה ולזרעו. אלא משה בעצמו היה שליח וזכה שתינתן על ידו. ואין זה שייכות לזרוע כלל. מה זה קשור שהתורה ניתנה למשה? היא לא ניתנה למשה, הוא שר הכל סרסור, הוא שר הכל מתווך, זה הכל. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר? אני נתתי לך את התורה. לא נתת לי את התורה. נתת את התורה לכל ישראל. אלא מה? נתת את התורה דרכי לכל ישראל. בסדר? אז מתנת הכהונה היא מתנה רק לכהן. רק לכהנים, רק לאהרון ומשפחתו וזרו. אבל מתנת התורה היא לא למשה ולזרו בייחוד. היא לכל ישראל. אז למה דווקא הקדוש ברוך הוא מנחם את משה רבנו בזה שהוא נתן את התורה? אלא העניין בכל זה. עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה. דיש לדעת, דברים מופלאים, דאור התורה שהוא תכלית המשכן ועיקר המשרה שכינה בישראל, הרי כל עניינו של המשכן זאת השראת שכינה בישראל, היו שני כלים שדרכם באה שכינה לעולם, שדרכם הגיע אור תורה לעולם, בא בשפע על ידי אמצעות שני כלי קודש. היו שני כלים שהם הביאו, אם אפשר לומר, לעולם דרכם תורה. היינו, הארון והמנורה. שני כלים שעניינם תורה. אבל, למה צריך שני כלים? כי שני הכלים האלה היו שונים. ומה הם היו שונים? ונשתנו פעולותיהם. מה היה? מה הייתה תכונת הארון ומה הייתה תכונת המנורה? הארון בא לייעוד הדיברות, לייעוד הדיברות שבכתב. וגם לציווי בקבלה בעל פה. דיינו, הארון עניינו היה אותה התורה שהקדוש ברוך הוא דיבר, ומכוחה אנחנו מכריעים הלכה. אם זה עשרת הדיברות שהקדוש ברוך הוא אמר למשה לכתוב, ואם זה כל תורה שבקבלה שתופיע אחר כך בעל פה, שמשה רבינו היה בהר סיני, אבל המשותף לשניהם, שכל התורה הזאת בעצם יש לה מקור אלוקי. הקדוש ברוך הוא כבר אמר אותה. אז אם כן, הארון הוא הכלי שדרכו מופיעה תורה, שאימא שקראנו מקודם, כוחו של אהרון, שהוא כוח הסברה, דהיינו, הקדוש ברוך הוא דיבר כבר דינים, ואנחנו מוצאים מהדינים האלה דינים זהים למקרים אחרים. לכן זה גם לא מקרה כנראה שהאהרון, אותיות האהרון, כן? אהרון הכהן, אותיות האהרון, הכלי הנקרא, אהרון הקודש. אבל, מה היה חסר באהרון? והאהרון, אבל עדיין, אין בזה כוח הפלפול והחידוש. כלומר, שיהיה אדם יכול לחדש מעצמו דבר הלכה שאינו מקובל הכוונה שלא עבר בקבלה בדורות, אלא מעצמו. אין עדיין לעם ישראל את הכוח הזה. איזה כלי זיקה אותנו, אפשר לנו, לגלות כוחות רוחניים, לימודיים, חקירתיים, פלפוליים, פסיקתיים, חדשים? כוח המנורה. זה הכוח של המנורה. זה הכוח, ולזה הכוח הנפלא, שנקרא תלמוד, ניתן כוח המנורה. כפי שכתוב בספרים, אשר נכלל בו שבע חוכמות, וכל כוחות הנדרש לפלפולה של תורה. אם כן, כוח הדימוי דין לדין הוא אהרון הקודש. אם אפשר לומר כך, התורה שהקדוש ברוך הוא דיבר ומכוחה אנחנו פועלים, זה אהרון הקודש. אבל התורה שהקדוש ברוך הוא דיבר, והוא דיבר באופן מאוד כללי, ואנחנו עכשיו מוצאים דינים חדשים, לא מכוח מה שהוא דיבר, למכוח שתפסנו, הבנו את העיקרון, את השורש, את הגרעין, את התמצית, ומכוח זה הגענו לדינים חדשים, זה כוח המנורה. זה כוח התלמוד. שהיא בחינת החוכמות. היא בחינת שבע החוכמות, שהחוכמה המרכזית, זה חוכמת הפלפול התורני, דהיינו, אותו כוח של יכולת הכרעה שכלית, תורנית, גם אם הקדוש ברוך הוא לא דיבר על זה כלום. זה מה שנקרא, אולי נגיד את זה אולי אחרת רגע, אני מרגיש שחסר פה משהו. יש את השולחן ערוך החמישי. כידוע יש ארבעה חלקים לשולחן ערוך, והחלק החמישי. ארבעת החלקים של השולחן ערוך זה ארבעת החלקים שיש בהם דינים, כלומר יש דינים, מקרים, דינים, אנחנו יודעים בדיוק על מה מדברים. השולחן ערוך החמישי זה השולחן ערוך שהוא לא כתוב. אבל יש בכל זאת שולחן ערוך חמישי, מה זאת אומרת? אותו כוח של תורה, מה שחכמים קראו, שכל של תורה. אדם שיודע להכריע הכרעות של תורה, הכרעות תורניות, הכרעות אלוקיות, גם כשכביכול לא מצאנו דין כזה או מקרה כזה. זה הרבה יותר כולל. זה מזכיר קצת, להבדיל, גדול שימושה יותר מלימודה. כשאנחנו נפגשים עם התורה או עם חכמים, אנחנו נפגשים עם שני ממדים, נגיד זה ככה. הממד הראשון נקרא לימוד תורה, הממד השני נקרא שימוש תורה. מה ההבדל בין לימוד לשימוש? בלימוד אני לומד פרטים, אז מקסימום אני יודע פרטים. בשימוש אני נפגש עם המהות של הדבר. אז המהות הזאת היא תשפיע ותקרין על המון דברים אחרים לגמרי. אבל להיות ותפסתי את העיקר, העיקר הזה ישפיע על הכל. זה נקרא שכל של תורה. אז המנורה, מכוחה זכינו לכוח התלמוד, לכוח הזה. נעזוב רגע את השבע. הנקודה היא החוכמות שבאות מן האדם מתוך המפגש הכללי שלו עם התורה, ולא מכוח שהוא יודע לדמות מקרה א' למקרה ב'. אז הדין שהיה בב' הוא גם יהיה הדין שהם במקרה א'. לא, לא מהכוח הזה. בואו תראו איזה יופי. וכל זה נכלל בכפתורים ופרחים. טוב, דברים סודיים פה קצת. עד שנאמר דעית בבראשית רבה פרשת צדי א', רבי טרפון בשעה שהיה שומע דבר מתוקן, היה אומר כפתור ופרח. גם היום, בשיעור לפי יום הרב אומר, כשתלמיד אומר איזה משהו מכוון, הוא אומר כפתור ופרח. הדברים שלך כפתור ופרח. מה זה הכפתור ופרח הזה? אומר הנציב, זה רומז למנורה. דהיינו, אמרת דבר כל כך ישר, גם כשאתה לא ידעת שבאמת מי שאמר את זה לפניך זה אחד הראשונים. אבל השכל התורני שלך כל כך ישר שאתה יודע לפלפל בעצמך ולהגיע למסקנה של תורה. גם אם זה לא כתוב לפני כן ולא ראית את זה לפני כן. אומר הנציב, ושיח רבן של ישראל רבי טרפון ללמדנו בה שמה שתלמיד ותיק מחדש דבר טוב הוא על ידי כוח שנרמז בכפתור ופרח של המנורה. ועל כן בבית שני, הנה מתקרבים למנורה, ועל כן בבית שני, מתקרבים לחנוכה, שרבו ישיבות והעמידו תלמידים הרבה להוויות דאביי ורבה שהוא התלמוד, דיינו, כל האופי של בית שני היה בעיקר כוח חקירה, דיינו להגיע למצב כזה שעם ישראל, או לפחות תלמידי החיים שבו, או לפחות השווה בית המדרש שבו, תלמידים הרבה העמידו, אותם התלמידים יגיעו לשכל של תורה, לא ידעו רק לפסוק דבר מדבר, אלא יגיעו לשכל כללי של תורה שידעו להכריע את כל מערכת החיים. משום אחיות והכוח הזה נתחזק בבית שני, והכוח הזה הוא כוח המנורה, משום אחי נתחזק כוח המנורה, על ידי נס בחנוכה. כלומר, כל המגמה בעצם של נס חנוכה, היא בעצם תוצאה של כל המציאות שהייתה בבית שני, שהיא בעצם כוח המנורה, שהיא בעצם כוח החקירה. אני מדלג טיפה, אולי לא נדלג. ואין עוד להלן ללמדת למד זין, שהראיתי לדעת שמרומז גם זה בתורה, נראו לה בהמשך עם מספיק הזמן. ואנו דעית בברכות דף נון זין, הרואה שמן זית בחלום, יצפה או יצפה למאור תורה. מה זה מאור תורה? זה לא רק שהוא יודע לדמות דבר לדבר, אלא שיהיה לו שכל של תורה, שהוא יודע להכריע מציאות, גם אם כביכול אין לנו שם דין, אין לנו מקור, וכו'. אומר הנציב יותר מזה, עוד ראוי לדעת, דמשה, וגם בנקודה הזאת הוא עושה כמה פעמים, דמשה ואהרון היו נחשבים לחברים. חברים הכוונה לתלמידים שלומדים אחד מהשני. כדתן לבעבוד דרבי נתן פרשה כפזיין. ומניין שכבוד חברו יהיה חביב עליו כרבו. כלומר מצד אחד הם היו חברים. אבל מצד שני זה היה חבר ברמה שנקרא חבר. כלומר אדם שהוא תלמיד מחבר, הוא תלמיד מרב. מה זאת אומרת? שנאמר, ויאמר אהרון אל משה בי אדוני. אם כן אהרון קרא למשה בי אדוני. הרי משה רבנו הוא אחיו הצעיר. אהרון בן 83 במצרים ומשה בן 80. אם כן לכאורה אהרון היה הרב של משה ולא משה היה הרב של אהרון. אז למה אהרון קרא למשה בי אדוני? ולא אחיו הקטן ממנו היה, אלא עשאו רבו. אהרון עשה את משה לרבו. למה? והטעם בזה, דאף על גב שאהרון היה נצרך לגמרא, ללימוד דמשה מפי השם, מכל מקום, אחרי שמשה רבנו ירד מהר סיני וסיפר לאהרון וליהושע ולכל העם וכו', כפי שהגמרא מתארת, אז אחרי שאהרון שמע את זה מפי משה, אחר ששמע, שוב לא היה נצרך לו לסברה. כלומר, אהרון הכהן שמע מה ששמע ממשה רבנו, והצליח לדמות בכוח סברתו למקרים אחרים. והיה גדול בישראל כמשה. אלא, הנה עוד פעם, שגדולתם בתורה לא היה באופן אחד. דכוח משה היה נעלה בכוח הפלפול לחדש דבר מה שלא שמע בקבלה. אלא על ידי ההכרח והפלפול. דבר מאוד מעניין. הרבה פעמים אנחנו נתקלים במציאות הכרחית. אנחנו במציאות שפתאום נתקלנו בה. והיא לא הייתה לפני כן, בהיסטוריה, או במציאות. וההכרח הזה מכריח אותנו לפסוק הלכה. נו, עכשיו איך אני יכול לפסוק הלכה? אין לי מקורות לדבר הזה. מאיפה אני יודע? למשל, שיבוט זה דבר טוב או רע. מי עסק בשיבוט לפני 1,000 שנה? לא הכירו בכלל אפשרות כזאת. על פי מה אתה פוסק. אז אם יש לאדם שכל תורני כללי, אז הוא, אם אפשר לומר, יש לו את הקומפלקס השלם, ואז השכל שלו מכריח, הכרעה נכונה, אם זה טוב או רע. אבל אם יש לו רק את כוח הסברה שהוא יודע לדמות א' לב', אבל אם אין למה לדמות את זה, אז הוא עכשיו נשאר בספק. מה יהיה? תכף נראה שכל הסוגיה הזאת היא לא קשורה רק ללכות בית המדרש, היא קשורה לכל מערכת החיים הציבורית שלנו. איך מגיבים למצבים בינלאומיים מסובכים, כמו שאנחנו נמצאים בימים האחרונים, כבר 8 שנים, כבר 150 שנה. תכף נראה. עוד טיפה, עוד טיפה. דכוח משה היה נעלה בכוח הפלפול לחדש דבר מה שלא שמע בקבלה, אלא על ידי ההכרח והפלפול. הוא קידית במסכת נדרים דף למתחת, לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו. מה זאת אומרת למשה ולזרעו? התורה ניתנה לכל ישראל. אלא לא ניתנה תורה אלא לכוח משה, כוח הפלפול, כוח החקירה. ומשה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל. הוא משיג שם בגמרא, הוא משיג, ההוא לפלפול הבעלמה. לפלפולים. לא לפלפול מיותר, אלא לפלפול אמיתי. ואהרון היה נעלה בכוח הסברה, לדמות מילתא למילתא. לדמות דבר לדבר, ולכוון האמת. וזה על פי דבר השם לאהרון בפרשת שמיני, ולהורות את בני ישראל. אומר הנציב, תראו איזה יופי. ועיקר ההוראה בשעתו, אי אפשר לחדש כל שאלה בפלפול. אלא על ידי סברה ולדמות, מילתא למילתא. ובזה הכוח היה אהרון יחיד באותו דור. עד שאלה פעם אחת על משה רבנו. אם כן, בואו נתקדם רגע, נרד למטה. ומעטה בערך 6-7 שורות מלמטה. ומעטה אנו באים בדרך ישר לביאור מאמר חזל שנתקשה לחזל כסמיכות הפרשיות. וכמו שקשה לנו. ואלו חזל שכל זה בא פיוס למשה. דקודם שאמר השם למשה ואתה אקרב אליך, לך תעשה את אהרון כהן, והודיעו מעלה הפנימית שהכינו הקדוש ברוך הוא לאהרון לקדושת העבודה, הקדים השם מאמר זה למשה. אומר לו, תדע לך, לפני שאני הולך לקרב, אתה הולך למנות את אהרון לכהן, אתה שייך לשמן זית זך, אתה שייך למנורה. דהיינו, הקדים השם מאמר זה למשה שהוא פיוס בזה, שזה החלק הנעלה של החידוש והפלפול, ניתן רק למשה ולזרעו. אז נכון שכל התורה עברה לישראל, אבל למשה רבנו היה כוח מיוחד, כוח החקירה. עד שאני מזריחה שאתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך. כי באמת, הכוח הזה הוא שייך רק לך, שהוא שייך אך אליך, רק לך. ובזה גדול כוחו של משה מכוח אהרון. דאף על גב דכוח אהרון גם בתורה, רב, בסברה ובהוראה. תראו כמה המשפט הזה הוא חשוב. מכל מקום, אינו דומה, או אינו דומה, מעלת כוח החידוש לכוח ההוראה. מדוע לא? באשר ההוראה הבאה מכוח דמיון, מילתא למילתא, אינו מוכרח. אחד דימה את ב' לאלף, יבוא השני דימה את ג' לאלף. ואפשר שיבוא ראהו וחיקרו וידמה באופן אחר. אבל אדם שיש לו שכת של תורה, יש לו כוח חקירה, יש לו כוח הכרעה, הדברים אצלו ברורים ומוחלטים, אין מה, זה דברים פשוטים. ובזה נתפייס משה. והיינו שהביא המדרש מקרא לולי תורתך שעשועי. מה זאת אומרת? מה, משה רבנו משתעשע בתורה? אין פירוש שעשועי לשון שחוק ושעשועים חס ושלום, אלא כמאפך ומסלסל בהם. כמו ילד שמשתעשע בכדור, אז הוא שורק את הכדור לצד ימין ולצד שמאל, מאפך עד שהוא מגיע לשפיץ. אלא כמאפך ומסלסל בהם, כמו אדם משתעשע בדבר. וזהו דרך הפלפול. נחזור רגע למקור 2 וכבר שאלות. אומר הנציב, נחזור ל-2. תודה רבה. אומר הנציב כך, במקור מספר 2. וכמו שכתבתי באורך רש פרשת תצווה, וביותם במוסרה, הרי איפה כל הסיפור הזה היה? ובני ישראל נסו מבארות בני יעקן מוסרה. למה המקום הזה נקרא מוסרה? ומה המשמעות שאהרון מת? אומר הנציב, זה לא סתם אהרון מת, כוחו של אהרון מת. מוסרה מלשון כוח המסירה. זאת הכוונה, בואו נראה. וביותם והם מוסרה, והספידו את אהרון, שם, התבוננו כי לא הניח כמותו מכוון ההוראה לשעה, לעמיתה של תורה בלי שום פלפול וחקירה. הוא מתה חוכמתו עמו. ברגע שנגמר האדם שיודע לדמות דבר לדבר, אבל לא העמיד תלמידים שיודעים לחקור דברים. נו, עכשיו, אז לא רק מת אהרון, גם מת הבחינתו של אהרון. הוא מת חוכמתו עמו. ואפילו אלעזר בנו של אהרון, היה מתלמידי משה, והוא גם הוא היה דומה ליהושע, כדיתה בסנדרין וכו' וכו'. אני מדלה כמה שורות. ושוב לא היו שני סנדראות. ונמסר באותו מקום, מה השתנה אז אצל שבט לוי? ששבט לוי מאותו הכוח, שהוא הכוח ההוראה, קיבל עכשיו את דרך החקירה. זה מה שהשתנה פה. ושוב לא היה שני סנדראות. ונמסר באותו מקום זה הדרך להורות על פי החקירה, דווקא, כל שאפשר. ומשום מה הכי נקרא זה המקום מוסרה. על פי שנמסר זה הכוח לחוק בישראל. וכלשון המשנה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה. זה מה שהוא מסר ליהושע. נדלג רגע לפסקה בצד שמאל, ובעת ההיא, שהיו שבט לוי במוסרה או ביוטבטה, שמה קיבלו זה השבט בייחוד, עול עמלה של תורה ולהיות פרושים לגבוה. זה כוח הפלפול. אם יש לכם סבלנות עוד 3 דקות וכבר שאלות. בספר דברים, בפרשת וזאת הברכה שעסקנו לפני שבועיים בפעם הקודמת, לגבי הברכה לשבט לוי, אז עסקנו בחלק הראשון. בחלק השני לא עסקנו. מה כתוב בהמשך הברכה לשבט לוי שמברך משה רבנו שבט לוי? יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. זה מדובר לשבט לוי. ישימו כתורה באפיך וחייל מזבחיך, בזה לא נעסוק היום. ברך השם חילו ופועל עליו תרצה גם בזה לא נעסוק היום. מה כן נעסוק? נעסוק בחלק הראשון, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, מה יש את הבחינות פה? ובית, וזאת הנקודה שלנו היום, מחץ מותניים כמיו ומסנאב מן יקומון. זאת הברכה שקיבל לוי. אומר הנציב, מקור 6, יורו משפטיך ליעקב, ברחם עוד את שבט לוי, שיהיו מורי הוראה. הם אלה שילמדו תורה בעם ישראל. הם אלה שיפסקו הלכה, יחיו את ההכרעות. כי כבר הבדיל השם את כל שבט הלוי להיות נושא ארון ברית השם. היינו כוח התורה, כמו שנדבר בפרשת עקב, כמו שראינו, בעת הבדיל השם את שבט הלוי, לשאת את ארון ברית השם. וברכה זו היא בשני אופנים. א', יורו משפטיך ליעקב. אחד, הוראה הפשוטה, מה שכבר נגמר הדין על פי משפטי הקודמים ומחוקקי ישראל, דברים שכבר הדין בהם ידוע מדורות קודמים. יבואו הם השבט לוי ויורו הלכה למעשה לכל שואל וזהו ליעקב. יורו משפטיך המשפטים שכבר קיימים ליעקב. והנה אהרון לבדו נתברך מפי השם. ומה שאמר הוא להורות את בני ישראל. אבל אתה ברך משה את כל שבט לוי. הרי אמרנו כשאהרון מת, אז הכוח הזה נעלם. עכשיו משה רבנו מברך בסוף פרשת וזאת הברכה, מברך את כל שבט לוי שיחזור לו הכוח הזה. אבל יותר מזה, לצד השני, בית ותורתך לישראל, עוד יורו לתלמידים המכונים בשם ישראל, איך לעשות הלכות מחודשות. וכמו שאמר יושיהו המלך בדברי ימים בית, ללוויים המבינים לכל ישראל, לכו תעשו את בני ישראל מבינים, לא רק תעשו אותם ידענים במה שהם למדו, תעשו אותם שהם יודעים להבין, דהיינו להסיק מסקנות, דהיינו להכריע הלכה. עכשיו הגענו לנקודה שלנו. מחץ מותניים כמיו ומסנב מן יקומון. יש פה שתי בחינות. אומר הנציב, אותו הכוח של שבט לוי שהוא הכוח של אהרון, שיודע לדמות דבר לדבר, יש לו גם השלכה מעשית למלחמה. כשאתה מדמה דבר לדבר בבית המדרש, דיינו, שאתה חי בתקופה, שהתרבות התורנית היא לדמות דבר לדבר, ממילא התרבות הזאת תשפיע גם על המערכת הפוליטית, על המערכת הכלכלית, על כל המערכות. אז ממילא ההשפעה היא תהיה השפעה של לדמות מילתא למילתא. וכן לצד השני, כשאתה חי בתקופה שזה כוח החקירה, כוח הפלפול, כוח ההכרעה מתוך המגמה הכללית, אז מילא גם ההכרעה הפוליטית היא הכרעה כזאת. אומר הנציב, נחץ מותניים כמיו, עבור יורו משפטיך ליעקב, אז על זה אמר מחץ מותניים כמיו. החלק הראשון, יורו משפטיך ליעקב, המקבילה שלו היא מחץ מותניים כמיו. כלומר, הוא כבר נתבהר כמה פעמים, זה זכות התורה, כמו שלמדנו בזמנו, הוא חרב של ישראל. להיות נלחמים עם אומות העולם. וכדית במסכת מכות, דף יוד, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים. עומדות היו רגלי ישראל שלא ימותו במלחמה, לא יתמוטטו במלחמה, מדוע? משום שערי ירושלים שהוא מלאים בתורה. וכו'. ובכמה מקומות, משום מה חיבה הברכה עבור כוח התורה שביד הכהנים והלוויים, שהוא מתגברים במלחמה. ועכשיו הנקודה שלנו. ואמר שתי ברכות. מחץ מותניים כמיו נגד יורו משפטיך ליעקב. דהיינו, שהוא הוראה במשהו מקובל. והמורה מדמה מילטה למילטה. על כל דבר שבא לפניו. אז השלב הראשון זה רק למחוץ את מי שקם עלינו. אבל השלב השני, אבל ועל תורתך לישראל, שהוא המלמד דרך פלפולה של תורה לתלמידיו, אמר ומסנב מן יקומון, שהוא יותר מהראשונה, שאינו אלא מחץ והקה בשעת מלחמה. הראשון סך הכל מוחץ ומכה בזמן מלחמה, אבל מה יקרה אחר כך? אבל יוכל להיות שמיד יקומו ויתגברו במלחמתם שנית. בדיוק מה שקורה בבית המדרש, זה מה שקורה במלחמה. כשאנחנו נמצאים בתרבות של לדמות דבר לדבר, אז היום דימית ידבט לאלף, בסדר. מחר יבוא תלמיד חכם אחר, ידמת ג' לאלף. אם כן, המסקנה תהיה אחרת. אותו דבר בפוליטיקה, אותו דבר בצבא. היום ההכרעה הצבאית תהיה לדמות את המקרה הזה למקרה ההוא. אז נגיב ככה. מחרתיים תהיה סברה הפוכה. אז נלך בכיוון חדש. כל פעם נחפש תוכניות חדשות. ואז מה יקרה? יכול להיות שבשעת המלחמה הזאת אתה מכה ומוחץ. מחץ מאותניים כמיו, יכול להיות. אבל יוכל להיות שמיד יקומו והתגברו במלחמתם שנית. למה? כי אתה לא הכרעת את המערכה, אין לך חקירה, אין לך הכרעה מוחלטת, אלא זה רק לדמות, דבר לדבר. אבל ברכה זו, השנייה ומסנה בין יקומון, היא שהמחץ תהיה באופן שלא יקומו עוד, אומר הנציב, כמו שהיה במלחמת חשמונאי עם מלכות יוון. מה שקרה בחנוכה זה שהמלכות החשמונאית הגיע לרמה של משה רבנו, לרמה השנייה של היכולת להכריע מציאות, גם כשהדימוי, נקרא לזה, החיצוני אמר אחרת. הרי היו כאלה שהתנגדו למאבק, היו כאלה שאמרו אין סיכוי. היו כאלה שאמרו בוא נתחבא במערות, כמו ששמענו הערב. היו כאלה שאמרו בוא נתייבן, בוא נהפך ליוונים. היו כל מיני גישות בעם ישראל. הגישה של החשמונאים הייתה גישה יחסית, יוצא דופן. לצאת למלחמה מול אלה, מעטים מול רבים, מה הסיכוי בכלל? אבל יוד וכוח החקירה של שבט לוי, שבא לידי ביטוי באותה תקופה שבית שני, אצל החשמונאים, כי באותה תקופה התגברו הישיבות, באותה תקופה התגבר כוח המנורה. אותם המכבים, אותם החשמונאים, אותם הכהנים, הם אלה שהיו צריכים להילחם אז. ולכן דווקא המנורה היא העיקר פה. מדוע המנורה היא העיקר? כי זה בדיוק הנקודה של המנורה, כוח החקירה. היכולת להכריע את המערכה עד הסוף. עכשיו, כל זה דברים מאוד מאוד כלליים, ודברים קצת מופשטים. עכשיו אנחנו הולכים לפרק את זה, אבל לפני כן שאלות. בבקשה.
זה לא אמור להיות הפוך, שאתה כל הזמן משווה בין הדברים, אז אתה תמיד קרוב למקום, כל דבר שאתה מחדש,
בסוף אתה תתרחק. לא, נכון, אבל אם אתה מחדש מכוח של תורה, אז החידוש שלך הוא מכוון. החידוש שלך הוא ישר.
אבל אתה תמיד קרוב למקום.
אבל כאן מדובר על שבט לוי, משה רבנו ברך את שבט לוי, שיהיה להם את כוח החקירה הזה. יהיה להם את יכולת ההכרעה כמו שהיה במלחמת חשמונאים מלכות יוון, שלא הייתה אבא אמין על החשמונאים לוותר פה, אלא ללחם עד הסוף ולנצח. הראיה שהם הצליחו, הראיה שהם צדקו, שהם הצליחו. ולא סתם נעשה נס במנורה, החשמונאים יצאו מכוח המנורה, אז הנס הוא המנורה. זה הנס בדיוק. לא מדובר עלינו שאנחנו מחשים מהבטן. מדובר על תלמידי חכמים ענקיים בישראל, שהם כשהם ישבו בבית המדרש, וזה מה שהיה בבית שני כמו שראינו כאן, שרבו ישיבות והעמידו תלמידים הרבה, זה לחנך תלמידים לא רק לדעת לצטט מספרים. לחנך תלמידים לא רק לדמות דבר ב' שקורה לך לדבר א' שלמדת. אלא לבנות אנשים שיש להם שכל של תורה ולהכריע הכרעות גם בסוגיות שלא עלו עדיין על הפרק מעולם אולי. זה עוצמה של תורה, זה לא דברים פשוטים. צריך לשבת שנים רבות בבית מדרש כדי להגיע לעוצמה כזאת. ומהכוח הזה יהיו גם ההכרעות הפוליטיות בצורה המכוונת. תכף נראה, הנציב אומר שאותם שתי הגישות שהם בין אהרון למשה, שהם בעצם בין אהרון למנורה, הם אותן שתי הגישות שהיו ההבדל העקרוני בין מלכות שאול למלכות דוד. נראה תכף, כן.
אפשר להבין איך בחקירה, שהשיטה של החקירה היא שיטת התורה, שאז רק יש שינוי בחקירה, אם יש שינוי במאורות
זאת אומרת, תהיה חקירה שונה, אבל עוד פעם, יכול להיות שאנחנו לא מדברים באותו מושג חקירה. חקירה זה אומר מוחלטות של תורה. אדם צריך להגיע, אדם גדול, צריך להגיע למצב...
אדם חוקר מסכן תורה.
הוא צריך להגיע למצב שיש לו עמדה בהירה בכל סוגיה, גם אם היא לא כתובה בשולחן ערוך. וזה בא מהמקום שהתורה אצלו היא כללית. אז אם אלה היא משפריצה, היא מקרינה לכל הצדדים, לכל הסוגיות, לכל הנושאים שעונים על הפרק. איך התורה אומרת להגיב למשבר הכללי העולמי? הכלכלי העולמי, איך? יש לך בשכן אורך השאלה הזאת?
אז תדון את המאורעות שבמציאות...
אבל אנחנו לא נדמה דבר לדבר, אנחנו נלמד עקרונות של תורה, ומתוך העקרונות נשליך את הדברים.
השאלה שלי היא לא זאתי. השאלה שלי היא מה מחייב? שכשבן אדם מדמה מקרה קודם למקרה אחר, או דבר כזה לאחר, מה מחייב שבן אדם שמדמה א' לב', אחרי זה בן אדם ידמה א' לג'.
בדיוק.
ומדמים א' לב'.
אבל יש סברה שא' דומה לב', ויש סברה שא' דומה לג'.
אז זה חידוש.
זה לא חידוש. זה מקרה, אתה מנסה להשוות בין דבר ידוע לדבר חדש. אז אתה משווה בין החדש לדבר הידוע. אבל כשאתה לוקח את הדבר החדש ופוסק הלכה על פי הדבר החדש, זה כוח של סברה, לא כוח של סברה, זה כוח של פלפול, של חקירה. זה כוח של תורה. זה מבט אחר לגמרי על התורה.
אני לא מבין מה מכריח את ההשוואה בין א' לב' להשתנות אחרי זה. אם א' אפשר להשוות לב'
התלמוד מלא, המשניות והתלמוד מלאים בדוגמאות של השוואה של מקרה א' למקרה ב' ומקרה ג' למקרה א' ומקרה ד' למקרה וכו'. מה אתה דן? למה ראית לדון ככה? בוא תדון ככה. ומה בזה? לא ראי זה כראי זה. ומה פה יש את החומרה הזאת? גם שם את החומרה. ומה יש את הכולה הזאת? מלא במשנה ובגמרא. על כל צד ושאר. אבל להיות אדם שיש לו שכל של תורה, זה מבט אחר לגמרי. אני מציע, בואו נתקדם רגע לדברים היותר פרקטיים, זה יהיה הרבה יותר ברור. בואו רגע, נעשה איזושהי הפסקה, שנייה, עוד כמה דקות מבטיח שאלות. מבטיח. בואו רגע נלך למקום אחר, כי אני מרגיש שהדברים מופשטים ומרחפים קצת למעלה. בואו נתקדם טיפה. בואו נראה. בואו נתקדם. בפרשת בלק, על פסוקי נבואתו של בלעם, אל מוציאו ממצרים, מקור 9 בצד השני. אל מוציאו ממצרים, כתועפות ראם לו. יאכל גויים צריו, ועצמותיהם יגרם, וחיציו ימחץ. קרא שכב כארי, וכלבים יקימנו. מברכך ברוך, ועורריך ארור. הנציב לוקח את הפסוקים האלה מהשלב של ועצמותיהם יגרם, עד סוף הפסוק השני, ומשליך אותו להבדל בין מלכות שאול למלכות דוד. פעם עסקנו בסוגיה הזאת ואמרנו, אפילו פה באחד השיעורים, שהפסקה שאנחנו הולכים לראות עכשיו, זה צריך להיות שיעור ראשון בקורס קצינים, ממש. זה צריך להיות השיעור הראשון בקורס קצינים, של צה"ל. תראו מה כותב הנציב, וכל זה מכוח מה שלמדנו מקודם. ועצמותיהם יגרם, אומר הנציב, מקור 10. הנה בשאול המלך כתיב, בשמואל א' פסוק פרק י"א, ואל כל אשר יפנה ירשיע. לגבי דוד המלך כתיב, והי דוד לכל דרכה משכיל. מי שיפתח את הפסוקים מגלה דבר תמוע מאוד. בשמואל א', פרק י"ד, לגבי שאול, במה הפסוקים עוסקים שם? הפסוקים עוסקים בהצלחתו המסחררת של שאול נגד כל אויביו. אני אקרא רק את הפסוקים. ושאול לכד המלוכה על ישראל. קודם כל, אם כן, שאול מצליח להשליט את מלכותו על כלל ישראל. אין מלחמות פנימיות בתוך האומה. ב', עכשיו מה קורה עם האויבים? וילחם סביב בכל אויביו, במואב ובבני עמון ובאדום ובמלכי צובה ובפלישתים, ובכל אשר יפנה ירשיע. ויעש חיל ויך את עמלק ויצל את ישראל מיד שוסהו. שאלה ראשונה, הפסוקים האלה מתארים הצלחתו של שאול או אי הצלחתו? הצלחתו. ב', הפסוקים האלה מתארים את מצבו בבית המדרש או מצבו במלחמה? במלחמה? שואל הנציב שאלה ראשונה. ובכל אשר יפנה ירשיע? מה צריך להיות כתוב? יצליח. מה זה ירשיע? איזה רשע יש פה? חוץ מזה, חז"ל אומרים על הפסוקים האלה, תסתכלו רגע במקור 11 בהרחב דבר, ועניין הבדל הברכה לפי כוח התורה נראה תכף, מבואר במסכת עירובין דף נ"ג עמוד ב'. אומרת הגמרא כך, דוד דגלי מסכתא, דוד גילה את המסכה, את המסכת, הוריד את המסכה וגילה מה נמצא בפנים, כתיב ב, יראיך יראוני וישמחו, אומר דוד המלך על עצמו. שאול דלא גלי מסכתא, שאול שלא גילה את המסכת, כתיב ב, אל כל אשר יפנה ירשיע. הפסוק שלנו, הוא פרש רש"י, לא גילה את המסכת כרגע, לא ידע, נגיד, אני אומר את זה בצורה קיצונית, לא ידע ללמוד, לא גילה את מה שנמצא שם במסכת. לכאורה מדובר על לימוד, לכאורה, זה פשוט הסוגיה, תראו מה שזה יותר עמוק. ואומר שם רש"י, מה זאת אומרת הוא בכל אשר יפנה ירשיע ששאול לא גלה מסכתא? אומר רש"י, לא היה זוכה להורות כהלכה. שאול לא רק כהלכה. אומר הנציב א', והוא תמוע לומר על שאול שלא רק כהלכה. ותו ועוד, דאותו מקרא מיירי בהצלחת שאול. הפסוקים שם מדברים בהצלחתו, לא בי הצלחתו. למה זה לא זכה להורות כהלכה? ודבר שלישי, וגם מיירי במלחמה ולא בהוראה. מה זה קשור להוראה? שם לא מדובר בפסוקים על הוראה בבית המדרש, שם מדובר על מלחמה מול אויבים. אומר הנציב מקור 11, כבר נעזור ל-10. אלא ודאי הפשט במקומו. דשאול היה הבדל עקרוני בין מלחמת שאול למלחמת דוד. אני אומר את זה בלשוננו. שאול היה עושה סיכון ממוקד ויוצא. דוד היה כובש ומעמיד שלטון. דהיינו, שאול כשיוצא למלחמה, היה מפיל את האויבים וחוזר בחזרה לבסיסו. נו, ועכשיו מה יקרה? האויב יכול לקום מחדש וילחם שוב. אז תכף נראה למה זה נקרא ירשיע. ודוד, כשיוצא למלחמה, לא היה רק מפיל את האויבים, היה מעמיד שם שלטון. משאיר שם צבא, פוליטיקה, כדי שלא תהיה שום אפשרות לאויב להרים את הראש פעם שנייה. אני קורא את הנציב. אלא ודאי הפשט במקומו. דשאול היה מתגבר במלחמה והרשיע לעשות שמות בארץ אויביו. והיה מוכרח לעשות כן, כדי שלא ישובו מיד להילחם, והוא משום שלא כבשם תחתיו. וזהו לשון ירשיע. שאול המלך, ההשקפה המלחמתית שלו הייתה השקפה לדמו דבר לדבר. לדמו דבר לדבר זה אומר בוא נפעל חלקית. זה לא מסנה מניקומון. זה מחץ מותניים כמיו, זה הכל. דיינו, בוא נלחם בפעם אחת. נו, עכשיו הייתי התוצאה, שאתה תצטרך להרשיע שוב פעם. אתה נלחם פעם אחת, לא גומר את עיניי הזה בפעם אחת, אתה תצטרך להרשיע עוד פעם, לצאת שוב פעם למלחמה. אז א', אתה מתנהג ברשעות כלפי האויב שלך, שאתה תוקף ותוקף ותוקף כמה פעמים. במקום פעם אחת לסיים את המלאכה. ב', אתה מרשיע כלפי העם שלך, שאתה יוצר אצלו אשליות, שניצחת בפעם הראשונה, ומי ידע מה יהיה עוד מעט. ג', אתה מרשיע כלפי עצמך. זה לא אמיתי. אז אצל שאול נאמר שהיה צריך באמת להרשיע. היה צריך להתנהג ברישות כלפי האויבים, הוא גרם גם להם להיות רשעים כלפינו בזה שקמו ורימו את הראש. הוא היה חשב כלפי העם שלו וכלפי עצמו בזה שיצר אשליות, שכביכול סיימנו את המלאכה. וזהו לשון ירשיע. מדוע? עוד פעם. אלא ודאי הפשט במקומו דשאול היה מתגבר במלחמה וירשיע לעשות שמות בארץ אויביו. והיה מוכרח לעשות כן כדי שלא ישובו מיד להילחם. והוא משום שלא כבשם תחתיו. וזהו לשון ירשיע, כי הוא לא כבש תחתיו, הוא לא העמיד שלטון. אבל דוד כשכבש, לא עשה שמות כל כך, דוד לא צריך להתנהג כל כך ברשות. למה? והוא משום שכבשם, ושם בנציבים שלו. שם צבא, לכן לא צריך עוד פעם להרוג, ועוד פעם להרוג, ועוד פעם להרוג, ועוד פעם להרוג, ועוד פעם בונים תשתית, ושוב אתה נלחם פעם שנייה. לא. משום מה חיכתי בדוד, והיא דוד לכל לך המשכיל. כמו שבאנו בספר במדבר. ובאשר יראה השם, אין להם שמחה על חורבן היישוב, אפילו של שונאיו, כמו שראינו הלווים, ירמיהו וחזקאל שכוננו על זה. וגם כי זהו בכלל מצוות השם לאברהם אבינו, והיית עליו המון גויים. אם כן, כתיב בכיבוש דוד, יראה חיירוני וישמחו. שמה? שלא שמתי שמות בארץ. פעם אחת, אם היינו פותרים את הקסם הראשון, את המלחמה הזאת בקסם הראשון, לא היינו צריכים להתנהג בצורה כזאת שאין ברירה. אומר הנציב, עכשיו הגענו אלינו, בואו עכשיו נחבר את כל המערכה פה. ופרשה הגמרא בטעמו של דבר, דוד הצליח במלחמותיו יותר משאול. מדוע? דוד גלי מסכתה. מה זאת אומרת? הנה התחברנו. היינו שתורתו והוראתו היו על פי הכרח העיון, כוח העיון, כוח החקירה, עד שנעשה משנה ומסכתה. ומשום מה הצליח כן במלחמה שיהיה קבוע, כי זה קבוע. מה שאין כן שאול שלא הורה אלא מצד הסברה, הוא מדמה מילתא למילתא, וזה אינו משנה, זה לא נחתם לדורות, ואפשר יבוא אחר וחיקרו בסברה אחרת. על כן היה הצלחתו לשעה. וכך באה הברכה בכהנים ולוויים, כפי שראינו, לפי כוח תורתם, כך תהיה הצלחת מלחמתה. כפי כוח הכהונה או הלוויה, כך תהיה הצלחת המלחמה. אז אם יהיה אהרון, אז יהיה שאול. אם יהיה משה, יהיה דוד. מי הוא הסימן לדורות? לניצחון הגדול של משה, של דוד, החשמונאי. שהחשמונאים נלחמו ביוונים על פי כוח חקירה. עכשיו תראו לאן זה מגיע.
הרב דווקא, החשמונאים מתחילים לשאול בתודה
לחלק מהלחמים. לפי הכיוון הזה אתה רואה שהם נדמו לדוד? לפי הכיוון הזה.
דווקא בגלל ששאול ברגע שהוא יבין
שפותחים אותם במלאכה,
הוא
רוצה
עדיין בכוח
להישאר בתור מלך. טוב, זה סוגיה אחרת, אנחנו הולכים בכיוון קצת אחר.
אני אומר לא, אבל דווקא אם יותר, זאת אומרת, אם מסתכלים על זה בכללי, בתור אלה שבאחר קיבלו את המלוכה, כי הם
ראו, היו
בתור המנהיגים
שלהם, אין
בכל ישראל
להשתתף
אותם,
אבל אז
כאילו פתאום הם
ישירו
את זה
אצלם,
אז...
טוב,
לא
ירדתי לסוף
דעתך מה אתה
מתכוון.
טוב.
אולי הרב ייתן דוגמה מעשית.
הנה, עכשיו הדוגמה המעשית. בואו נראה את הדוגמה המעשית במקור 10. בואו עכשיו נפרק את הפסוקים. אל מוציאו ממצרים כתועפות רעם לו, יאכל גויים צריו, מי ועצמותיהם יגרם, מתחיל הנציב לומר, מדובר על מלכות דוד ושאול. נחזור ל-10. הנה בשאול המלך כתיב, ולכל אשר יפנה ירשיע. וגבי דוד המלך כתיב, והי דוד לכל דרך המשכיל. ובשניהם הכוונה שהצליחו במלחמתם. שניהם ניצחו, אלא מה ההבדל? אבל הנפקמינה שביניהם, שיש מתגבר במלחמה על האויב, מנצח את האויב, ואינו כובש את שכן נגדו תחתיו, לא מעמיד שלטון. ורק מפיל ומחליש אותם. מה התוצאה של המהלך הזה? נמצא אינו מצליח את אומתו, הוא לא יכול להצליח את אומתו כי האויב יקום מחדש אחרי מה שהם קוראים רגיע וכו'. אלא, ויותר מזה, נמצא אינו מצליח את אומתו, אלא מרשיע את שכנגדו. הוא גורם לאויב להרשיע שוב נגדך. והוא גורם לעצמו להרשיע כלפי האויב. עד לכאן שאול. ויש מתגבר וכובש תחתיו. מעמיד שלטון. אז מה אתה מציע? לכבוש את עזה? ודאי. להעמיד שלטון? ודאי. אין דרך אחרת. בואו שזאת הדרך היחידה. ודאי כולל גוש קטיף. וזה הנפקא מינה, עוד פעם, ויש מתגבר וכובש תחתיו. וזהו הצלחת האומה. וזה היה נפקא מינה בין שאול לדוד. שאול היה רק מחליש ומרשיע את שכנגדו. ודוד היה כובש ומעמיד נציבים שלו באדום ומואב ובמואב וכל האומות שכבש. עכשיו תראו איזה יופי הפסוקים. תראו איך בלעם מנבא כאן שלב אחרי שלב. וזהו מה שראה בלעם, שלב ראשון. ועצמותיהם יגרם. מה זה עצמותיהם? עצמות? עצמות הגוף. העצמות נקראות עצמות כי הן העצמיות של הגוף. כלומר, העצמיות, עיקר הגוף זה לא הבשר, עיקר הגוף זה העצמות. הבשר הוא על גבי העצמות. הצד שנקרא עצם בגוף האדם זה החוזק שלו. הבשר הוא נרכב, הבשר הוא נאכל. אבל העצם הוא בעצם מבטא את הכוח הפיזי של הגוף, הוא העצמיות של הגוף, הוא החוזק של הגוף. כשאומר בלעם ועצמותיהם יגרם, עצמותיהם, היינו חיזוק של הגויים, שלטון, פוליטיקה, צבא, יגרם. מה זה יגרם? מלשון לגרור, גרירה. מלשון גורר, שגררם אליו ותפלם לישראל. את הכוח שלהם הוא גרר אליו, דהיינו העמיד שלטון, קודם כל, דבר ראשון. את הכוח הפיזי שלהם, הוא לקח את אותו מקום, עם אותה פוליטיקה, עם אותו צבא, והעמיד שלטון שהוא קובע שם, יקרה. הוא שולט. גרר, תפל אליו את החוזק של הגויים. הלאה, וחיצה ומחץ. הפשט הפשוט הוא וחיצה ומחץ, איזה חיצה של מי? של האויב. אומר הנציב לא, חיצה שלו. אחרי שאתה מעמיד שלטון, והאויב כבר לא יכול להרים ראש, אתה יכול להתחיל לפזר את הצבא שלך, כי כבר לא צריך אותך יותר. לא צריך את הצבא. וחיצה ומחץ, שענף קמינה עוד בין שני הכיבושים, דאמרשיאת שכנגדו, שאול, אינו מחליש אלא לשעה, עד שיתחזקו בעוד כמה שנים. ואם כן, אתה חייב לשמור על צהל חזק. ואם כן, ההכרח להיות נשמר. אני מדלג שתי שורות. מה שאין כן מי שכובש תחתיו ומעמיד נציבים, הרי אינו מניח להם שיתגברו. אתה משאיר איזה מין דוגמית בעזה, ושאר הצבא, בוא נאמר שזאת המערכה היחידה שלנו, ואתה יכול לפזר את שאר הצבא. אין צורך כבר יותר. מה שאין כן מי שכובש תחתיו ומעמיד נציבים, הרי אינו מניח להם שיתגברו. ואין צריך להיזהר עוד. וזהו מה שראה בלעם על דוד, וחיציו ימחץ, חיציו של מי? של דוד, של עצמו. ישבר את החיצים שנלחם בהם, שלא יהיה נצרך עוד למלחמה. וככה בסוף ימי דוד, וכל ימי שלמה. הנה, בימי שלמה לא הייתה מלחמה. אז זה עוד לא נגמר. קרה שכב כארי. מאז, מאותו רגע, שעמדנו שלטון, מכוח חקירה, הביא אותנו המסקנה הפשוטה, עד כדי להעמיד שלטון, וממילא אפשר לפזר את הצבא, באופן מסוים לפחות, אולי באופן מלא, קרה שכב כארי, מאז שכב במנוחה, ושוב לא מצא איש ידו להעיר מלחמה עליו. אף אחד לא מעיז עכשיו להרים עליך יד. לא רק האויב הזה לא מרים עליך יד. גם אויבים אחרים וחלבים יקימנו, אפילו מאומה אחרת שלא כבש אותם, לא יראה עוד שיתגרו עמו. ולא רק זה, אלא אפילו לא בדיבורים, אפילו בתקשורת לא להתחיל להתלהם כפי שקוראים לזה היום. נגדנו. מברכך ברוך ועורך הארור, לא רק בפועל ללחום עם ישראל בתנופת חרב, לא העיזו, אלא אפילו בדיבור ובכללה יראו להתגרות עם ישראל. יפחדו. באשר ראו בחוש, שם מברך ברוך, ומקלה לך ארור, ארור ועורך הארור. אני חושב שהדוגמה הזאת היא דוגמה מאוד פשוטה. עכשיו שאלות, בבקשה, טל.
משה הוא עוקר הרים, ואהרון כאילו זה
בקבלה. אהרון הוא יותר סיני ומשה עוקר הרים.
אוקיי. אז אם כן, למה בכלל הדיון, לא מנהם, למה אהרון לקח אז את משה לרבו, אם הדיון בגמרא שבקבלה זה עדיף מעוקר הרים?
לא, ודאי שהכוח של משה גם הוא התחיל מקבלה. הרי אל תשכח שמשה רבנו גם קיבל בסיני, משה קיבל תורה מסיני. אבל הוא מסרה, הוא מסרה ליהושע. כלומר, ודאי שכוח, הרי משה רבנו לא ימציא מעצמו. כוח החקירה, כוח הפלפול, כוח החידוש, כוח ההכרעה, כוח ההכרעה, ודאי שצריך להתחיל מקבלת התורה, זה לא בא משום מקום. אבל אחרי שקיבלתי תורה, כשאני מגיע לבית המדרש, אני קודם כל לומד את הדברים עצמם. אחרי זה אני לומד לדמות א' לבית. אחר כך, שלב ג', אני כבר לומד להכריע לבד. פוסק אמיתי זה לא פוסק שיודע לפתוח ספרים. פוסק אמיתי זה פוסק שיודע להכריע הלכה. גם זה לא כתוב בספרים. כי הוא פוסק!
אבל אתה אמרת שמשה זה כאילו המציא מעצמו.
הוא לא המציא מעצמו לגמרי, זה לא מתחיל מעצמו. זה מתחיל כמובן מההתחלה שהיא באה מסיני, זה ברור. ברור שזאת הכוונה. רק שנייה, נלך לפי הסדר שנייה, בסדר?
לא, לא הבנתי את זה
בסוף. הכל מתחיל מסיני, משה רבנו לא המציא מעצמו. הכל מתחיל מהמקור. השאלה מה אתה עושה עם המקור הזה? האם אתה מדמה דבר למקור, או שאתה מהמקור הזה פוסק דברים חדשים?
אז משה פסל דברים חדשים.
דברים חדשים, אבל מכוח המקור. הכל התחיל מהמקור, מה שקיבל תורה מסיני בו.
ואהרון עם
ה... אהרון לא היה לו הכוח הזה.
אז הוא לא יכול לפסוק דברים חדשים?
לא, הוא ידע לדמות דבר לדבר, זה מה. בבקשה, חיים פין.
לא, אז זה משה קיבל אותו כאהרון קיבל משה...
כי היה כוח למשה שלא היה לאהרון. כי כוח הדימוי מיטה למיטה זה כוח נקודתי, זה פרטי, זה זמני. אבל כוח החקירה זה כוח מוחלט.
ולמשה
שתתאם, למשה, הוא התחיל מהכוח הראשון ועבר לכוח השני. כן, חיים, משה, אני טועה.
יפה.
יעקב, כן.
אם הבנתי אותך נכון, אחרי מלחמת ששת הימים נהגנו כדוד, העמדנו ממשל צבאי בשטחים.
הלוואי שאם היינו עושים את זה, האינתיפאדה לא הייתה קורית. אם היינו עושים מה שאנחנו יכולים לעשות אחרי מלחמת ששת הימים, הקדוש ברוך הוא זימן לנו הזדמנות אדירה אחרי מלחמת ששת הימים, טוב, הכל מת השם הייתה זאת יפעת בינינו, אבל כנראה באופן תיאורטי, היינו יכולים במלחמת ששת הימים, אם היינו מתנהגים מכוח המנורה, מכוח בית שני, מכוח חקירה, מכוח משה רבנו, מכוח דוד המלך, היינו יכולים לסיים את הסיפור.
אבל זה התחיל כמה.
רגע, אבל היה...
התחיל כמה ימים.
היה שלטון צבאי שם, לא?
מה?
היה מלחמת צבאי ממש.
כמה ימים. כמה ימים, כן, אבירם. אני רוצה
לשאול במה זכים, כלומר, אם חג החנוכה זה בעצם חג המנורה, כן? שיחה של תורה. חג שיחה של תורה, פיקוח של תורה, סברה ישרה. כן, זו התוצאה. אבל יש גם סיבה לחנוכה. כלומר, מה היה פה? היה פה איזה מאבק מסוים בין יוון לישראל? מה היה המאבק? איך זה התבטא?
לא הבנתי, מה היה המאבק של מה?
המאבק בין יוון לישראל. כלומר, לקחת את התורה ולגמל אותה, לא לשאול אותה לגמרי, לקחת את התורה, לעשות אותה בין...
אני חושב שזה, אני חושב שזה אותו עניין, כלומר, הרי כל התפיסה הפילוסופית זה איזושהי הבנה שהיא לדמות דבר לדבר. והתפיסה התורנית היא באמת כוח החקירה. אז המאבק היה אפשר לומר בהקשר הזה בין התורה לבין הפילוסופיה. האם אתה אומר א' בגלל ב', או שמה, אתה בא ממקום אחר לגמרי. אם הבנתי נכון את השאלה. כן.
אז עכשיו אמרנו שהנציב אמר שצריך להגיע לרמה שמשה היה פה, שזה
פלפול. אני לא אומר שכל אחד מאיתנו אחרי שנה בבית המש מגיע לשם. אנחנו אומרים שהעם ישראל כעם צריך להעמיד בתוכו, להוציא מקרבו אנשים, תלמידי חכמים, ירא שמיים ברמה כזאת, ומילא גם מערכת הפוליטית תדע להכריע הכרעות נכונות.
לשם צריך להגיע.
לשם צריך להגיע.
אז איך זה שמשה מבדק בסופו של דבר את לוי, שיהיה לך גם ממה שהארון היה?
כי צריך גם את הארון. אנחנו לא מבדקים את הארון.
אבל זה מה שהיה להם.
אבל אנחנו גם צריכים את זה.
לא צריך את זה.
אנחנו צריכים גם לדמות דבר לדבר, כי חלק מהופעת החיים שלנו זה לדמות דבר לדבר.
הרב, במשה לא היה גם את הארון?
במשה, זה מה שהצליח לענות מקודם. במשה היה גם את הארון כי הוא התחיל מהארון, אבל הוא לא נעצר שם.
אבל כל הדף הזה מדבר שהרמה של משה פה צריך להגיע.
לשם צריך להגיע וזה כולל בקרבו גם את הארון.
אפשר להגיע?
צריך להגיע לזה וחובה להגיע לזה ונגיע לשם. כעם, גם כפרטים נקודתיים, כיחידים, וגם כעם.
איך?
עם ישראל יגיע לשלב כזה שהוא ידע להכריע הכרעות פוליטיות, בלי שהוא יפתח שולחן ערוך ויסתכל מה כתוב. השכל הכללי שלו, התורה הפשוטה שלו, התורה הבריאה שלו, הישרות השכלית המוסרית שלו, תביא אותו להכרה מה צריך לעשות.
פוליטיות ותורניות.
מה?
תורניות.
זה יבוא מכוח תורה.
לא, בסדר, תורה... דברים הלכתיים, ודאי
גם כוח הסברה. תלוי, יש דברים הלכתיים שהם חידושים.
רק חידושים, וגם זה...
גם זה קשור, אני לא משנה, אבל יש דברים חידושים. יש דברים, הרב כותב באחת האגרות, שכל דין הוא בעצם דבר מחודש, כי אף פעם לא דומה בדיוק דבר לדבר. אז גם לדמות מילטה למילטה, גם זה עצמו צריך את כוח החידוש. כך כותב הרב. כן, עוד.
למה צריך שתי סנהדרות, אם משה כבר יש את אהרון? מהתחלה.
כי בשלב הראשון אנחנו לא מגיעים למשה. בוא נגיד את זה אחרת. בחור במכון מאיר, דבר שהוא מגיע למכון מאיר, הוא לומד א'. הוא מבסוט שהוא יודע את א'. מחר הוא למד את ב', הוא מבסוט שהוא למד את ב'. מחר הוא למד ג', הוא מבסוט שהוא למד את ג'. הוא רואה עכשיו את הקשר בין א' ב' וג'? לא. עוד שנה, שנתיים, שלוש, עשר, הוא ידע להגיד, להסיק מסקנה שד' הוא כמו ב', וג' הוא כמו ו', או ו' הוא כמו ג'. מצוין. רק שנייה, זה סברה. ועוד 20 שנה, 50 שנה, הוא ידע להכריע אחרות גם אם הוא לא למד. את הפרטים האלה, כי השכל התורני שלו הכריע לו שזה ככה.
אז שלבי ישראל היה צריך גם את ארון בתקופה?
האם מחר צריך לצאת לטיול, לשטח פתוח, לשטח סגור, זה כתוב בשולחן ערוך? האם אנחנו לא מסכנים את התלמידים שלוקחים אותם לטיול בשטח פתוח, אולי יבוץ, אולי שיטפון בוואדי קל? יש לך הלכה עכשיו, אתה יכול לדמות מילטה למילטה? מי אמר שזה נכון מה שהוכר מחר? אולי זה טעות? איך אפשר לדעת? רבי גם
מתייע.
בשביל זה צריך חקירה, צריך של תורה. זה דוגמה שטותית. קח עכשיו את הדוגמאות שעומדות על הפרק של החברה הישראלית ותעשה את ההשלכה הזאת.
כל מי שיש לו סמכות בבית.
הרב,
אז הרב. רגע,
ראינו
גם שבתורה, שיהיה הפוך. שיהיה עוד איזה שמחדש.
שאמת. טוב, אנחנו לפי הנציב, בואו לא נסור את הנציב, הולכים לפי הנציב. הוא אחר גם יגמור עוד, אני חושב, אשר, בבקשה.
תנו לי להבין, התגלתי מבנתי.
סליחה שאני שואל, בואו נחזור לשבוע שעבר. אין זה נכון להשבית בית מדרש שבוע שלם אחרי צהריים. לכבות אורות, תלמידים צעירים יחסית, שעד שסוף סוף יתשבו על כיסא, אומרים להם עכשיו לכו תעשו כסף. סליחה שאני מדבר בצורה כזאת. אין זה נכון לעשות את זה. אבל עוד פעם, מה אתה נקלע עכשיו ברב פיגון החליט? צריך בשביל זה, זה כתוב, יש הלכה בשכן, ערוך על הדבר הזה?
סתם, כן, איך? לא ספציפית.
אתה יכול ללמוד ממקרה למקרה? א', אין מקרה דומה למשנהו, קודם כל. אפילו מכון מיר בעצמו לפני 5 או 7 או 8 שנים, אני כבר לא זוכר, אין מקרה א' דומה למקרה ב', קודם כל. ב', אתה מכיר שמישהו פסק את זה להלכה? לא. נו, אז מי אומר שזו החלטה נכונה? סליחה שאני נוגע בנקודה הזאת. האם להתחתן? עם מי להתחתן? מתי להתחתן? אתה יכול לדמות מילתא למילתא? אסור לדמות מילתא למילתא. אנחנו זקוקים כל החיים לשכל של תורה. בבקשה.
לכאורה, מה שאני אני מנסה להבין את העיקרון, מה את הרגילים פה, כי בשביל להשקיע את זה, לא קשה לי לראות מעשית, מה שהצלחתי להבין זה ההבדל. ואחד זה איזשהו נועל מכני של ממש של השואה, ואחד זה נועל שמוסיף על המכני על ידי התודעה, על ידי שכל של תורה. עכשיו, מה שקשה לי בהבנה הזאת, אם אני נכון בשלב הזה, זה שהשכל של תורה נולד מלכתחילה מהשוואה.
אין ברירה, כי זאת ההתחלה. כי זאת ההתחלה, נכון. אתה בשלב הראשון, כשאתה יוצא עם בחורה ב', אתה משווה אותה לבחורה א'. מי אומר שזה נכון? כשאתה מתבגר, אז כשאתה יוצא עם בחורה ג', אתה יודע שהייתה טעות לשוות את ב' לאלף, ולכן לא התחתנת עם ב'. עכשיו אולי ג' היא... זאתי.
אה,
זה קשור
לתביעות
עין?
בסדר, אבל
בשביל להתבלבל
ולהתחכם, אני צריך לשוות, בעזרת השם, את אשתי, חד וחלילה, אני לא יודע אם חד וחלילה,
נקווה שלא.
אני לא יודע בדיוק את זה.
נקווה, בשלב הראשון כן,
אבל... עם כל התכונות של א' ב' ג' ד'
ד' ד' תראה, למה אנחנו מתבלבלים? זו עובדה
שאדם...
אדם יוצא למכרז לעבודה.
אז גם כוח
אדם יוצא למכרז לעבודה. אז הוא עכשיו משווה א' לב', האם העבודה הזאת היא יותר טובה מהעבודה הקודמת, ביחד לזה, ביחד לזה. ככל שהוא יותר מתבגר, הוא לא עושה רק את החשבון הזה. הוא מגיע למקום הרבה יותר פנימי, שהוא אומר, זאת העבודה שלי, נקודה. ה, אבל יש דוויות כאלה ואחרות שזה לא מסתדר וזה פחות או מה שהיה. אז מה? אז מה? הגעתי בחקירה והכרעה שככה צריך להיות, זהו.
כל מה שאני רוצה להגיד זה שבשביל שיגיע, בשביל לחקור בכלל, אנחנו חיים בעולם של מושגים. הרב מסוגל להגיד לי שזה שולחן, זה שולחן, בסדר, יפה, כי זה מושג. אז בשביל לדעת, בשביל בכלל להגיע לחקירה, אני צריך להיות בעולם של השוואה.
לא. כוח הארון, לא, כוח הארון הוא כוח של השואה.
אני לא אמציא עכשיו שזה, קוראים לזה...
אני מסכים איתך שהשואה, אני מסכים איתך שההתחלה היא השואה.
לא,
הארון זה כוח השואה, כוח המנורה, יוצא לפי זה דרך אגב שהמנורה יותר מהארון.
אבל זה יוצא הפוך שמשה תלוי בארון.
משה מתחיל מהארון, אבל הוא לא נשאר שם.
הרב,
המנורה מתחילה מהארון, אבל היא לא נשארה שם. בית שני התחיל עם בית ראשון, אבל הוא לא נשאר שם. דוד התחיל משאול, אבל הוא לא נשאר שם. הוא המשיך הלאה.
זאת אומרת שדוד היו לכבוד שהוא לא
השאיר
שם...
צריך לבדוק את זה, זאת שאלה מאוד יפה.
הרב, אפשר להגיד.
צריך לבדוק את זה, אני לא הייתי אומר מעצמי, צריך לבדוק את זה.
לא, אני לא אמרתי
כלום. לא יודע, צריך לבדוק את זה. לא יודע,
האופציה של החידוש זה בערך להפוך מהמושג
הזה
באיזשהו צורה להפך לכותב התורה באיזשהו צורה.
נכון.
באמת לכוסם התורה, אדם... ולא ללומד
אדם. נכון, אדם כותב תורה. כמו שהרב כותב במוסר אביך, כתוב לכם בהתחלה, שכל אדם צריך לכתוב ספר תורה לעצמו, ספר מוסר לעצמו, כתוב מפורש. תחילת מוסר אביך. נראה שאי אפשר לצאת ידי חובה בעניין חובות הלב, רק אם מסדר ספר לעצמו בלימודים הדרושים לו בזה. כל אחד צריך לכתוב ספר לעצמו, איך לטפל בעצמו מבחינה מוסרית. ועד שהוא לא יכתוב ספר לעצמו מהרב, חבל על הזמן. כל מה שהוא יצטט ציטוטים, זה לא הוא. זה ציטוטים. רבותיי, זו נקודה עמוקה מה שאנחנו עסקנו היום. נקודה מאוד עמוקה. אדם צריך להגיע לישרות פנימית כזאת שהוא יודע להכריע הכרעה. הוא יודע, זה נכון. אדם בא להתייעץ איתך. איך אתה יודע מה להגיד? מה?
זה תורה דילה.
זה תורה דילה. זה תורת משה.
הרב, אפשר להגיד שאהרון עבד לפי סימנים ומשה עבד ממש לפי פיוטים?
זה יפה מה שאתה אומר, לא רציתי להשתמש בזה, אבל יש משהו במה שאתה אומר. שאהרון הוא קצת יותר סימנים ומשה. הגמרא במסכת סנהדרין אומרת שכשהיו באים לבית המשפט של אהרון או לבית המשפט של משה, היה להם שני כיוונים אחרים לגמרי. אהרון חיפש את השלום, את הפשרה. אהרון חיפש את השלמות, לעשות איזה מין סדר בחברה. אהרון ומשה רבנו חיפש יקוב הדין את ההר. מה זה הביטוי הזה יקוב הדין את ההר?
אמת.
אבל מה זה הביטוי הזה יקוב הדין את ההר? כשאתה רואה הר, הנה הר, כשאתה רואה הר, איך אדם נורמלי מגיב כשהוא צריך לעבור ממקום אחד למקום השני? עולה על ההר, יורד וממשיך הלאה. מה משה רבנו עשה? עשה נקב, יקוב הדין את ההר, עשה נקב, עשה איזה מנהרה. הוא הולך תוך, הוא הולך ישר. הוא לא מתחיל לעלות ולטפס ולרדת. לא, יקוב הדין את ההר. משה רבנו מידת האמת. אבל בדרך כלל עולים עליו ויורדים. לא, אני נכנס דוך, אני נכנס ישר.
איפה פה היתרון של אהרון בעצם?
יש יתרון לאהרון. נא לא לשכוח שמשה רבנו נכנס לארץ ישראל. כלומר, ההנהגה הזאת של משה רבנו היא הנהגה גדולה. היא הנהגה עצומה, אבל יכול להיות שהאמון לא נמצא שם.
כי לכאורה נראה פה שאהרון הוא בנחיתות.
אהרון, בנקודה הזאת, אהרון בנחיתות ביחס למשה, נכון. נא לא לשכוח שמשה רבנו הוא היה השליח לגאול את ישראל ולא אהרון.
אז אם הבנתי כנפון, אחד הכוחות מחדש את העולם, אחד הכוחות שומר על העולם שיהיה במצב יציב. זאת אומרת, אחד זה
התרגיל
ואחד זה
סטטוס. לא הייתי עוד עד כדי כך. לא. כי גם אהרון הוא מחדש, אבל הוא מחדש לפי הקיים.
אז זהו.
ומשה רבנו הוא מחדש לא לפי הקיים.
הוא משלים את הפער בין המצוי לרצוי.
טוב, לא יודע. בוא ניתן לאליהו לדבר. אליהו, בפרו. בבקשה.
אמרנו פה הרב לפידת משפט שהוא נעים לאוזן, נעים להם לקרוא אותו, אבל לא דרך, אנחנו שושרים את זה למציאות שלנו. לפי כוח תורתם כך תהיה הצלח אדם במלחמה. יכול לקחת להשוות את דוד ולוחמיו על האנשים של היום מכוח תורתם, שהוא בכלל דוד היה ישן, 60 שם ובלעין, איך אנחנו בכלל יכולים להשוות את זה בכלל כשאנחנו יכולים ככה לייצר במלחמה? אם כבר אתה יכול להגיד לי אולי להוכיח לי, יש יחידי סוגלה כאלה אולי, או יקרה לנו, זה יקרה לנו פעם ואחת לדורות.
עוד פעם, אנחנו לא מדברים על הרמה המעשית, כמו שאנחנו מדברים על הרמה העקרונית, הרוחנית, הרעיונית בבית המדרש. אם בבית המדרש בונים שכל של תורה, ולא בונים רק כוח סברה ולדמות דבר לדבר, ממילא יהיה לזה הקרנה סגולית גם במלחמה. ואם לא, אז לא. יש כאן עוד קטע אחד בנציב, אני לא רוצה להאריך יותר מדי. מה זה הנבואה שראה זכריה, המנורה ושני הזיתים בצד ימין ובצד שמאל? דבר מאוד מעניין פה. מה זה שני הזיתים? זה סמל המדינה דרך אגב, כן? מה זה שני הזיתים האלה? אז הנציב כותב שהזית הראשון זה השמן של המנורה, שאלה שלומדים תורה לשמה, כפי שאומרת הגמרא, ימיניך אלה שלומדים תורה לשמה. הזית השמאלי זה אלה שלומדים תורה לא לשמה. כלומר, אפילו בתורה לא לשמה אפשר להגיע לשכל של תורה. אפילו אחלי. כלומר, האם אנחנו היום צריכים לגדל שכל של תורה בבתי המדרש? כן. אם נגדל שכל של תורה בבית המדרש, יש שכל, אם אפשר לומר, של תורה אצל הפוליטיקאים, יש שכל של תורה אצל הלוחמים. זה לא חייב להיות דווקא אתה או אני, זה העיקרון. אם בית המדרש יוצא מקרבו שכל של תורה, זה יופיע גם במלחמה. ואם הוא לא יוצא מקרבו שכל של תורה, אז גם במלחמה זה לא יופיע.
זה יופיע, זה חייב להיות אתה מעניין.
נכון?
איך נזכיר בכלל את דבר כזה?
לאט לאט. ככל שיהיו יותר אנשים, ככל שיהיה יותר כיוון של שכל של תורה, מבחינת משה רבנו, עם אלה המלחמה תראה אחרת לגמרי. סליחה שאני אומר את זה בצורה קיצונית. זה שהיום המנטליות המלחמתית היא סיכול ממוקד, זה כי המנטליות הבית מדרשית היא סיכול ממוקד.
מה?
זאת הבעיה.
מה אתה רואה?
ואם המנטליות הבית מדרשית תהיה שכל של תורה, אז גם המלחמה תראה ככה. אני חושב שהסברנו פשוט. שבית המדרש, אנחנו לומדים נקודות, נקודות, פרטים, פרטים. עכשיו לצו קו לקו. ולא שכל של תורה, לא כולליות של תורה. לא פנימיות של תורה. לא מקוריות של תורה, לא עמוד שדרה של תורה, אלא המון פרטים. לכן המשפט שאתה אמרת הוא מרכזי מאוד. לפי כוח תורתם, כך תהיה הצלחת מלחמתם. ומה, על מה אנחנו חוגים את חג החנוכה? שהחשמונאים גילו לנו את הסוד הזה. זה היה כוח מלחמת החשמונאים היוונים. הכוח הזה. טוב, השכל של תורה שלנו אומר עכשיו שצריך ללכת לישון, כדי שמחר נצליח לקום בזמן.
סברה.
לא, זה לא סברה, זה שכל של תורה. כדי שמחר נקום בזמן ונצא לטיול, כי גם הטיול הוא חשוב. חנוכה שמח.